כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אורחת באולפן עם חמשת הספרים האהובים עליה והמשפיעים עליה, וגם ספר חדש שלה. היום אקח אתכם לצפון הארץ, ממש בסמוך לגבול, וגם אל מצולות הים. שלום, הסופרת לירן גולוד.
שלום לך.
בוקר טוב. ובחובעך השני מנהלת פסטיבל הסופרים הבינלאומי במשכנות שעננים בירושלים.
נכון.
ובחובעך השלישי, בת הצפון. ממש הצפון, ילידת קריית שמונה, וגדלת במושב בית הלל שסמוך לעיר, וכיום נשארת בצפון ואת חיה בחיפה, ואנחנו יושבות באולפן הרדיו החיפאי, שמשקיף אל הים מצד אחד ואל הכרמל מצד שני, ואני קצת מתלבטת איתך אם לגשת ולבהות בנוף או לבהות בספרים.
אפשר כן, גם וגם.
זהו, אז אפשר גם וגם, ואת כבר פותרת לנו את הדילמה עם הכתיבה שלך, שאנחנו עוד נעסוק בה בהמשך, כי את באמת מכניסה את נופי הצפון אל הרומנים שלך. אז נשוחח על הספר החדש ששמו נמר ג' וגם נסביר לכם בהמשך מה זה נמר ג' שראה אור בעם עובד. ובו יש משפחה ביישוב קטן שסמוך לגבול הלבנוני, אבא, אמא, שתי בנות ועוד אישה אחת וכמה בובות כרותות ראש.
נכון.
טוב, אז תתעזרו בסבלנות. אנחנו נתחיל עם הספר הראשון, עם הים ועם הילדות. הספר הילדים של הנס קריסטיאן אנדרסן ובתוכו האגדה בת הים הקטנה. והפעם בנוסח המקורי ולא ההוליוודי. זה ספר שאת סיפרת לי כבר בהתכתבויות שלנו לקראת התוכנית שליווה אותך בילדות. הספר עם הקלטת שבה חנה מרון קוראת את הסיפור. הקלטת עבדה, אבל אנחנו מצאנו אותה בארכיון כל ישראל, את ההקלטה הזאת, אבל הספר נמצא איתנו.
כן, אז באמת לסיפור בת הים הקטנה יש קשר מאוד מאוד עמוק לילדות שלי. אנחנו גדלתי במושב בית הלל, ובטיולים שנתיים לא היו לוקחים אותנו כמו ילדים עירוניים למוזיאונים, אלא היה את המסלול הקבוע של בית אוסישקין בקיבוץ דן, שזה מוזיאון פוחלצים, מטיל אימה, שרק עליו אפשר לספר הרבה, וברכות הדגים של קיבוץ דן. ביליתי המון שעות מול ברכות דגים, ובאותו זמן באמת אמא שלי הביאה לי במתנה את הספר קלטת של הסיפור בת הים הקטנה, והייתי באופן אובססיבי מקשיבה על הקלטת וגם קוראת ברגע שהתחלתי לקרוא את הסיפור שוב ושוב. וכשהיינו מגיעים לברכות הדגים תמיד הייתי מסתכלת בברכות ותוהה מה היה קורה עם אישה הייתה נכנסת ערומה לברכות הדגים, מה היה קורה? יכול להיות שהייתה נכנסת להיריון מדגים. ומשום מה, המיתוס הזה של בת הים הקטנה מאוד מאוד העסיק אותי. עכשיו, הסיפור של שחנה מרון מספרת, זה בעצם הסוף המקורי של אנדרסן. הוא בעצם כתב את הסיפור, ולאחר מכן, ב-1836 הוא כתב את הסיפור המקורי, וב-1837 הוא הוסיף פסקה חדשה לסוף המקורי, ועידן וריקח, ובעצם בת הים הקטנה לא הופכת לקצף לפני המים, בנוסחה ה...
בנוסח המקורי יש סיום שיש בו כנראה מוות, היא נעלמת. והאלם החמודות הזה שהיא מתאהבת בו...
הנסיך.
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 והיא רוצה לחיות איתו, ובתמורה לרגליים... המחשפה שם בים אומרת לה, את רוצה רגליים, אני רוצה את הכל, הכל שלך. כן. היא מוותרת על הכל. זה לא רק לא לשיר, זה להיות אילמת. בסיפור המקורי, בסוף הסיפור האהבה לא מסתיים בטוב, הוא דווקא מתחתן עם מישהי אחרת, והיא נעלמת, מתה, לא ברור מה קורה. היא הופכת לקצף.
היא הופכת לקצף, היא בהחלט מוות.
כן.
לאחר מכן הוא ריקח את זה והוסיף שבנות האוויר בעצם הצילו אותה ברגע האחרון, והיא לא נהפכה לקצף לפני המים, אלא הם נתנו לה הזדמנות 300 שנה לעשות מעשים טובים, ואז לקבל נשמה. כי לבנות ים אין נשמה, בניגוד לבני אדם. זה סיפור שהלך איתי הרבה זמן, ואני היום... זאת אומרת, ממרומי גילי.
אבל היה לך את כל הספר של אגדות אנדרסן, או רק את הספר הספציפי הזה עם בת הים הקטנה?
היה לי רק את ספר בת הים הקטנה. כן. כמובן שאני מכירה את שאר הסיפורים כן. שלו, אבל זה, הסיפור הספציפי הזה מאוד העסיק אותי. וכשהייתי באוניברסיטה, יצאתי ממש למסע בעקבותיה, מסע מחקרי, וכתבתי עליה שני סמינרים, וחקרתי את המיתוס הזה מאוד לעומק. גיליתי להפתעתי שהוא נפוץ בכל התרבויות. אז מצאתי את בת הים בשנת 5000 לפני הספירה. זו בעצם השנה הראשונה שאפשר לאתר את המיתוס הזה. הבבלים והסורים הריצו את בנות הים. הם האמינו באל שנקרא אואנוס. הוא היה אל חצי אדם, חצי דג. ומשם זה כבר התגלגל ליוונים, כמובן, אפרודיטה, שנבעה מהקצף על פני המים. אחר כך זה היה נראידות וסירנות, כלומר, היו גם תתי סוגים של בנות ים. הנראידות היו טובות, והסירנות היו אלו שמפתות את המלאכים אל מותם. ובכלל, בת ים היא מאוד, מאוד אמביוולנטית, כלומר, מצד אחד היא מסמלת פוריות ואהבה, מצד שני, כמובן, סכנה. הכנסייה בימי הביניים השתמשה בבת הים כמשהו, כסמל פיתוי. ולסכנה. ובעצם בת הים מבחינתי, אני מאוד מוקסמת מרעיון ההיברידיות באמת, מהרעיון הזה של להתמזג כן. ביצור אחר, שאדם מתמזג ביצור אחר, ואני גם חושבת שכסופר, כסופרת, אני מדברת באופן אישי, אבל בכלל הכתיבה משמשת אותי לרדת למצולות הים ולחפש את בת הים הזו. כלומר, הרצון, כשאני כותבת דמות ואני מצליחה להתמזג בדמות, ולהפוך לחלק ממנה, וואו. אז מבחינתי זאת הגדולה של ספרות אמיתית. כלומר, זו הגאונות של הספרות, שאת יכולה להתמזג עם דמות ולהפוך למשהו אחר.
שאת חצי לירן וחצי מישהו, מישהו מהגיבורים שלך.
כן, ההיברידיות הזאת של כן. הספרות, של כל סופר.
ואנחנו תכף נדבר על זה בהרחבה עם סופר אחר, על הנושא הזה של ההיברידיות.
נכון.
ופסלים של בת הים יש גם בסקנדינביה, אני לא זוכרת איפה, אבל גם פה יש, את יודעת, איזשהו מיתוס פה בקריות, לא רחוק מאיתנו, נכון. על איזושהי בת ים שאנשים תושבים שם נשבעים שהם ראו אותה יוצאת מן המים, ואפילו עשו על זה לא בשנה האחרונה סרט קולנוע, על המיתוס הזה, אז...
אני חייבת להתוודות, אני מתוודה פה ענת, שאני עד היום עושה גוגל, ומחפשת כל מיני שלדים של בנות ים שנמצאו בכל מיני מקומות, ורוצה להאמין שאיפשהו שהיא כן קיימת, על אף, כלומר, אני עדיין איפשהו ילדה תמימה שכן מחפשת את בת הים, וכל עוד לא הוכח אחרת, אז אולי. כן.
אז זה הספר הראשון, בת הים של אנדרסן, ואנחנו שומעות את הקטע בקולה של חנה מרון.
ובת הים הקטנה הניחה את זרועותיה הלבנות על המעקה, ועיניה נעוצות בשמי המזרח ודמדומי השחר המאדימים. קרן האור הראשונה ידעה, תמיתנה. והנה, אחיותיה עולות וצפות לעומתה, והן חברות כמותה. שערותיהן הארוכות והיפות לא נתנפנפו עוד ברוח, כי נגזזו. למחשפה נתנו אותן, שתחוש לעזרתך ולא תמותי בלילה הזה. והיא נתנה לנו סכין. הנה היא, הרועת מחדה היא, ולפני זרוח השמש עלייך לתקוע אותה בליבו של בן המלך, וכאשר יזרום מדמו החם על רגלייך, ישובו ויהיו לזנב דגים, ואת תחזרי ותהי בת ים, ותוכלי לצלול אלינו אל המים, ולחיות את 300 שנותייך, קודם שתהי לקצף ימים מלוח ומת. ואת, הכי שמעשייך, הוא או את, אחד מכם מוכרח למות, ועוד לפני שתזרח השמש. המיתי את בן המלך וחזרי אלינו. הרואת את הקו האדום בשמיים, בעוד רגעים אחדים תעלי השמש, ואז עלייך למות. והנחה מוזרה ועמוקה פרצה מליבותיהן, ושקעו אל בין הגלים. ובת הים הקטנה, סילקה את וילון הארגמן אשר לאוהל, וראתה את הקלה היפה ישנה בראשה על ליבו של בן המלך, וקראה ונשקה לו על מצחו היפה. נשאה עיניה לשמיים במקום שאדמומית הבוקר התחילה מאירה ומפציעה מרגע לרגע, הציצה בסכין החדה והצמידה שוב את עיניה בבן המלך, שקרא בחלומו בשם קלתו. רק היא מילאה את מחשבותיו, והסכין הרעידה בידה של בת הים, ונטלה וזרקה אותה הרחק אל פני הגלים, והם נתנוצצו אדומים במקום שנפלה, כאילו פרחו ויצאו טיפות דם מעל המים. ועוד פעם אחת הביטה במבט שובר לב בפני בן המלך, ואחר צנחה מן התפינה אל הים, וחשה האח גופה מתמסמס והולך ונעשה לקצף על פני המים.
שמענו את הקטע הזה שבו בת הים מצווה על ידי אותה מכשפה, אם לא התחתנת איתו, אז עכשיו תהרגי אותו, את הנסיך, בתמורה לחייה.
כן.
ובת הים לא מסוגלת. היא בוחרת במותה ולא להרוג את אהוב ליבה. למה בחרת את הקטע הזה?
אני דווקא בחרתי את הקטע לא בגלל שהיא מסרבת, שהיא בוחרת להרוג את עצמה, אלא במשפט הסיום, שהיא הופכת לקצף לפני המים. הקול של חנה מירון הוא כל כך דרמטי.
כן.
הסיום הזה הוא כל כך דרגי, אני חושבת בתור ילדה, לשמוע כזה סיפור, זה אכזרי, וזה קשה. ואני זוכרת שהייתי מקשיבה לזה שוב ושוב, הייתי מאוד עצובה. הייתי שוכבת במיטה של ההורים שלי, עם הטייפ השחור, שהיה לנו, שמלווה גם את הספר שלי.
כן.
כי תמיד היינו לוקחים אותו למקלט, והיינו מקשיבים לרדיו, מנסים לפחות, אף פעם לא הייתה קליטה. אבל היה לנו רק טייפ אחד, והייתי מכניסה את הקלטת, ושומעת שוב ושוב את הסוף הזה, באופן אובססיבי, כי פשוט הוא היה כל כך עצוב. אז רציתי לשתף את המאזינים.
נשמע קצת מוזיקה ונמשיך.
Excuse me, but can I be you for a while? My dog won't bite if you sit real still. I got the Antichrist in the kitchen yelling at me again. Yeah, I can hear. Been saved again by the garbage truck. I got something to say, you know, but nothing comes. Yes, I know what you think of me. You never shut up. Yeah, I can hear that. But what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been he. Really deep thoughts. What's so amazing about really deep thoughts? Boy, you best pray that I bleed real soon. How's that thought for you? My screen got lost in a paper cup. Do you think there's a heaven where some screams have gone? I got 25 bucks and a cracker. Do you think it's enough to get us there? 'Cause what if I'm a mermaid in these jeans of his with her name still on it? But I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice and it's been here silent all these years go by. Will I still be waiting for somebody else to understand? Let's hear what you think of me now. But baby, don't look up. The sky is falling. Your mother shows up in a nasty dress. And it's your turn now to stand where I stand. Everybody looking at you. You take hold of my hand. Yeah, I can hear them. But what if I'm a mermaid in these jeans of yours with her name still on it? Hey, but I don't care, 'cause sometimes I said sometimes I hear my voice. I hear my voice. I hear my voice. And it's been here. this year. I've been here, silent all these years, silent all these, silent all these years.
כאן תרבות 1 פלוס 5 באולפן ענת שרון בלייס עם הסופרת לירן גולוד וחמשת הספרים האהובים עליה, ואנחנו עם הספר השני שבחרת, קובץ הסיפורים זמן שאול מאת הסופר האיטלקי יהודי פרימו לוי, וזה ראה אור בהוצאת הספרייה החדשה. אנחנו מכירים את פרימו לוי בעיקר עם הרומן שלו על אושוויץ, הזהו האדם, וכאן אנחנו מתוודעים לפרימו לוי שהוא מעין כמעט סופר מדע בדיוני, אבל זה יוצא מאושוויץ, הסיפורים הם מתחילים מאושוויץ, וממשיכים על המדע הבדיוני ושואלים בעצם שאלות שהן שאלות מוסריות. איפה מתקיים העולם האמיתי כשיש אושוויץ על פני כדור הארץ? איפה מתקיימת האנושיות? ואיפה מתקיים המוסר? ובזה עוסקים בצורה כללית כל סיפורי הספר, ואת בחרת סיפור אחד שדרכו נדבר על זה.
בחרתי בסיפור אחד שגם מתקשר לרעיון ההיברידיות והפלואידיות שדיברנו עליו עד עכשיו עם בת הים. אני חושבת שזה מדהים לקרוא את הסיפורים, הציפורי הפנטזיה, יותר נכון מדע בדיוני של פרימו לוי. באמת אני חושבת שהם סיפורים טיפה פחות מוכרים לקהל הישראלי, ואני מאוד ממליצה. והסיפור דיספילציה זה סיפור שאני מאוד אוהבת. הוא בעצם מספר על איזשהו זמן בעתיד, על מצב שבו ההפרדה בין המינים פשוט מתפוגגת, כלומר בני האדם, צמחים, פרחים, יכולים להפרוד זה את זה, להתרבות זה עם זה, ונוצר מצב שבו נשים צעירות בגיל הפוריות צריכות מאוד מאוד להיזהר, שכן הן יכולות להתעבר בעצם מכל דבר, כן. מעץ, מפרח, מחיה.
אם הן עוברות ליד איזשהו פרח או עץ ונוגעות בו, או מחבקות איזשהו עץ, אז אחר כך תתעברנה ותלדנה איזה חצי אדם, חצי עץ, משהו כזה.
כן, כן, בדיוק. והסיפור, קודם כל, הוא מאוד משעשע. זאת אומרת, יש פה המון המון דברים משעשעים. סיפור מאוד קצר, אבל הוא באמת מכיל בתוכו, וזה מדהים איך הוא הצליח לעטוף בסיפור כל כך קצר, עולם שלם. אז יש פה, למשל, אמליה, שהיא הגיבורה, אז היא יוצאת עם בחור בשם פאביו, שהשמועה אומרת שיש לו רבע קרפיון בדמו, אבל אף אחד לא אישש את השמועה הזאת, אבל ככה אומרים, והיא אומרת לעצמה, טוב, אבל אני לא, אין לי דעות קדומות כלפי קרפיונים, הם בני זוג טובים, והם עובדים טוב, וזה בסדר. סבתא שלה, לעומת זאת, היא התעברה מעץ ארז, ולכן יש לה כל מיני סימפטומים, האור שלה מחוספס, בחורף כל השיער שלה נושר, כי היא בשלכת, וכו וכו. והייתי רוצה להקריא קטע, כדי להמחיש עד כמה הסיפור הזה כל כך מעניין בעיניי, בייחוד על רקע זה שפרימו לוי כתב אותו. אז אני אקריא את הסוף של הסיפור. וזה היה מוזר, מוזר ומופלא, שהטבע שנתבלעו סדריו, מצא לו את שלמותו. בצד יכולתם של המינים להפרות זה את זה, נולדה התשוקה. לעתים תשוקה גרוטסקית ואבסורדית, לעתים בלתי אפשרית, לעתים תשוקה פוריה, כמו תשוקתה שלה, או כמו תשוקתה של גרציאלה לשכפים. מדי שנה, מדי יום, נולדו מינים חדשים, בקצב מהיר יותר מיכולתם של צבא חוקרי הטבע להעניק להם שם. אחדים היו מינים מפלצתיים, אחרים מלאי חן, אחרים מועילים להדהים, כדוגמת האורנים נותני החלב. מדוע לא לקוות לטוב ביותר? מדוע לא להאמין בתהליך אבולוציה חדש, אדם חדש, זריז וחזק כנמר, מאריך ימים כארז, ערך רוח כנמלה. היא נעצרה מול עץ דובדבן פורח, לטפה את גזעו הנוצץ, חשה את זרימת הלימפה בגזע, נגעה קלות בפרקיו המסורגים. אחר כך הביטה סביב והמצא אותו אליה בחיבוק. והיה נדמה שהעץ נענה לה בגשם של פרחים. היא חיכה את גבה בגזע וצחקה. יהיה נחמד אם יקרה לי מה שקרה לאם סבתי. ומדוע לא? מי טוב יותר, פאביו או הדובדבן? עדיף פאביו, אין ספק. אסור להיכנע לדחפי הרגע. אך באותו רגע ידעה אמליה כי היא חושקת שהדובדבן יחדור לתוכה בדרך כלשהי, יפרה אותה. היא הגיעה לקר דשא, הסתראה על מצע עליה שרח, כמוה כעליה שרח, גלמודה, קלה ונדפת ברוח.
כמה זה יפה, הסיפור הזה. וכשאת קוראת את הסיפור הזה, אז מצד אחד יש פה באמת את השכבה הפנטסטית או המדע בדיונית, ומצד שני יש פה אדם שראה מה קורה לבני אדם במחנות ריכוז, במחנות המוות, שאולי הפכת להיות אדם מסוג אחר, והוא מנסה לעשות פה איזשהו תיקון דרך הסיפורים האלה. יש פה סיפור על חיה שמאמצת אדם כחיית מחמד, אדם מחמד. אז הוא עושה פה איזשהם היפוכים בניסיון שלו, גם הנפשי והפסיכולוגי, שכנראה לא צלח כי בסוף לא, עד היום לא ברור אם הוא נפל או התאבד, אבל להתמודד עם, עם הזיכרונות ועם עם מה זה האדם.
כן.
אחרי אושוויץ. אז באמת, זו כתיבה אחרת של פרימו לוי. מרתק הספר, זה זמן שאול, לא יודעת אפילו אם אפשר להשיג אותו עוד, אבל...
אני השגתי בספרייה.
בספרייה יש אותו, את הספר הזה, והמילה הזאת, שזה שם הסיפור,
דיספילסיה.
אז דיספילסיה בלטינית, כי בדקתי מה זה, אז כן איזשהו משהו שקשור גם ליצור כליים, אבל גם לאיזשהו מצב פתולוגי, או איזשהו מום, או איזושהי התפתחות רעה. אז זה גם שם דו-משמעי של הספר הזה.
אולי כן. אני גם יוסיף משהו, שכשמתייחסים לתורת הגזע, כלומר של היטלר, נכון. וכל התורת, אז זה גם, לקרוא את הסיפור הזה, זה גם משהו שהוא מאוד...
בדיוק. ומכאן אנחנו עוברות לספר שלישי, ספר שירה. הפעם זה ספר חדש, אז אנחנו לא הולכות אחורה לדברים הישנים, אלא ספר שממש אפשר למצוא אותו בחנויות. גורי רוח, אפרופו גורים, גורי רוח של אורין רוזנר, זה ספר ביקורים שלה שראה אור בהוצאת הקיבוץ המאוחד, והוא באמת מציע שירה עברית מיוחדת ושפה מיוחדת, ועלייך הוא עשה רושם גדול.
כן, אני קוראת המון שירה, ולאחרונה נחת על שולחני גורי רוח של אורין רוזנר, ואני פשוט הוקסמתי. זה אחד מספרי השירה היפים שקראתי בשנים האחרונות. אני משוכנעת, מבלי שאני מכירה אותה, ששתינו חולקות את האהבה לבנות ים. אין לי ספק בזה, אבל אני אצטרך לדבר איתה בהזדמנות. והיא מאוד מאוד עוסקת גם במים וים ופלואידיות והיברידיות וכל הנושאים שאני אוהבת ומדברת עליהם כאן בשידור. והייתי מאוד רוצה להקריא שיר שקשור לנושא. לשיר קוראים למשל ציפור. בעתיד יוכלו לשנות בניתוח את מי שמרגיש שבפנים הוא ילד או שבפנים הוא אגם. ייתנו לו ללבוש סמלת מים זוהרת והוא ירגיש חיות מים קטנות וסחף ובסופו חול זהב. ואת מי שמרגיש שהוא פרח שנשתל בבשר ובאור, ואת מי שירצה להיות, למשל ציפור. ולמי שלא ירצה להיות עוד, ייתנו לו להיות. ולמי שבודד, יתפרו אדם לחיקו, בתפרים שנמסים לתוך הגוף ואינם משאירים צלקת. ולמי שאהובו הפך לציפור ופרח, ייתנו פירורי לחם ויתנו לו משקפת.
זה מחזיר אותנו גם לבית שלך, כי גם אצלך יש את כל הציפורים הנדדות שם בעמק החולה.
נכון, כנראה שאיכשהו הכל קשור והכל חוזר בסוף.
והציפורים.
לטבע, אבל היא...
רגע, אבל איך פגשת את הספר? הוא הגיע אלייך, את ראית אותו בחנות ספרים?
קראתי כמה שירים שלה במוסף תרבות וספרות בארץ. התחלתי לקרוא, אני חברה שלה בפייסבוק, אז ככה קראתי שירים, וכל שיר שקראתי... היה כמו מכה בבטן, ממש. זאת אומרת, כל שיר שהיא כותבת, בעיניי הוא יפהיפה, וגם הספר הזה, פשוט אין בו, כל שיר הוא יותר יפה מהשני, באמת.
את רוצה לקרוא את זה שהוא שיר אחד קצר?
כן. אני אקריא את השיר רווח. עכשיו אני מתאפקת לא לזחול בחזרה אל מיטתם, להידחק מחדש אל הגיא, אל הרווח הרך בין הוריי. בין הר אבי להר אמי, לשכב כך, כמו צל הרים, לומר, נכשלתי. לשכב כך בגופי הענק ביניהם. לומר, איני נרדמת, עשו שירדם.
וזה אכן מתקשר לספר שלך, ועכשיו אנחנו קצת עם עוד מוזיקה, ואחר כך הספר שלך.
סטופ.
אחת פלוס חמש, אורחים וספרים עם ענת שרון בלייס.
ואני באולפן עם הסופרת לירן גולוד וחמשת הספרים המשפיעים עליה, ועכשיו אנחנו עושות את הפסקת הספר החדש, הרומן שלך נמר ג' שראה אור בעם עובד. בספר הקודם שלך, עבודת אדמה, גם שוטטנו בכפר, בכפר צפוני, ושם על האדמה היו שלוש פנים. אדמה כאדמה לחקלאות, שעובדים את האדמה, אדמה כנדלן, וגם אדמה כעבודת אומנות, והמתח ביניהם ועוד סיפורי משפחה מסביב לאדמה הזאת. אבל בספר החדש את נשארת בטריטוריה המוכרת לך, קרובה לאדמה, ואת לוקחת אותנו אל הנופים של הבית שלך, כפי שאמרתי בהתחלה, צפון הארץ, ממש סמוך לגבול לבנון. את לא נוקבת בשם של היישוב. יש יישוב, כפר נידח אפילו, את אומרת לו, כפר נידח. סמוך לגבול, שבו משפחה מנסה לנהל חיי שגרה ולגדל ילדים כשיש קטיושות ויש חדירת מחבלים. אנחנו מדברים על שנות ה-80.
כן.
ותוך כדי הקטיושות והמחבלים והשגרה, מנסים לבנות קומה שנייה לבית, כי הבנות גדלות וקצת נעשה צפוף. אז אני מציגה את בני המשפחה, האב גבי, האם אלה, הבנות זאת מיקה הגדולה שלומדת בתיכון, והקטנה זאת מילי, ויש למשפחה הזאת זרוע נוספת קצת רחוקה, ששמה זוהר, האחות של אלה, שעזבה את היישוב ועברה לגור בעיר הגדולה, ולאט לאט מתברר מדוע. עכשיו, החדר של מיקה, הבת הגדולה, הוא חדר הביטחון של הבית, שלא ברור שהוא כל כך משרה ביטחון. מילי, כפי שכבר אמרתי בהתחלה, אוהבת לפרק את בובות הברבי, בעיקר לכרות את ראשן, לערוף את ראשן. וזוהר, שהיא ציירת, אותה דודה שהיא ציירת, רוצה למשל שיביאו לה פרה מן היישוב אל העיר, שהיא תחיה איתה כמה ימים בסטודיו והיא תצייר את הדיוקן שלה. זאת אומרת, לא פשוט שהוא מציע לגבי שהוא יצלם אותה או משהו כזה, או שהיא תבוא לשדות או לרפת, וכמו שעושים ציירים, לא. היא רוצה את התהליך האומנותי עד הסוף. הפרה תחיה איתי בין ארבע קירות ואני אצייר אותה.
פרה בהיריון.
פרה בהיריון, לא נכון. ויש לזה גם סיבה.
בהיריון ראשון.
וגבי ואלה פשוט רוצים שקט ושהסודות לא יתגלו.
כן.
אז קודם כל, מה זה נמר ג' מה זה השם של הספר שלך?
אז נמר ג' זו התרעה צבאית, שבעצם גדלנו איתה, כל הילדות בעצם, הרבש, שזה רכז ביטחון שוטף של בית הלל, היה מדי פעם פשוט לוקח את המגפון וצועק נמר ג'. זו התרעה צבאית שמדברת על דרגות חומרה של חדירת מחבלים לישראל. נמר ג' זה אומר שהמחבל חדר כבר לישראל, הוא נמצא ליד היישוב, אבל לא בתוך היישוב. נמר ד' זה כבר שהוא נמצא בתוך היישוב, נמר ה' זה שהוא לקח פני ערובה, ולצערנו קרו מקרים כאלה, בכפר יובל, בקריית שמונה, מקרים קשים מאוד. אז רוב הפעמים זה היה נמר ג'. ולכן, היות וזה שם כל כך טעון מבחינתי, החלטתי לקרוא ככה לספר, ובאמת המשפחה הזו היא מתמודדת עם איום חיצוני ואיום פנימי, ועל זה בדיוק רציתי לדבר. וכתבתי את הרומן הזה בשנים האחרונות, אחרי שהפכתי לאם לילדים, כי בעצם עוד העסיק אותי הנרמול של המציאות האבסורדית עבורנו כילדים, והתחלתי לחשוב האם אני כאמא לילדים הייתי נשארת שם, אם הייתי עוזבת, אם הייתי ממשיכה לגדל את הילדים שלי. זה גם מאוד רלוונטי למה שקורה כרגע בדרום. וזו הייתה מציאות כל כך אבסורדית. יש כמה סיפורים בספר שאנשים לא מאמינים שהם קרו, אבל הם אכן קרו. כן. ואיך מגדלים ככה ילדים? אז זה נכון שהבת הקטנה, למשל, ישנה עם ההורים עד גיל 8. כן, ישנה איתם במיטה כל לילה.
זאת אומרת, יש שם איזשהו פחד והפרעה, שכל הזמן אומרים כן לקחת לפסיכולוג, לא לקחת. אבל למעשה זו היא כנראה אולי הנורמליות, ההתנהגות שלה היא הנורמלית, כי כשאת חיה כל הזמן מול האיום, אז את לא יכולה לישון בשקט, לא יכולה להרדם.
נכון, ולא היה מקובל לקחת לטיפול פסיכולוגי באותן נכון. שנים. מה יחשבו, מה יגידו, זה כבר קטן, זה היה מאוד מאוד לא מקובל, לא מפותח, ויש ילדים בהחלט ש... כלומר, אני בטוחה שגם אצלי הטראומה חבויה כן. ומתגלגלת איפשהו. אני הרבה פעמים אומרת שהכתיבה מבחינתי היא סוג של תרפיה, במקום ללכת לפסיכולוג, אז אני פשוט כותבת על זה. אבל יש ילדים שבאמת חוו את הטראומה בצורה יותר קיצונית, ולא טופלו. זה גם משהו, ומילי, בעצם הילדה בסיפור, מאוד ממחישה את זה. גם בעריפה של הבובות, אבל גם בעוד כל מיני דברים שהיא עושה.
כן, שפרצי אלימות, שהיא כילדה קטנה, מביעה שמחסים על אלימות, על אלימות של המציאות, שממנה מנסים להגן. בוא נשמע איזשהו קטע שאת בוחרת מן הסיפור.
בלילה שוב הוכרז נמר ג' גבי קם בחופזה מן המיטה, ורגליה של מילי התחבטו בין ידיו כשניסה להיחלץ מאחיזתה. מילי, תני לאבא לקום חמודה, הוא צריך לצאת לשמור. לטפה אלה את כתפיה ומשכה את גופה אל חזה בהרסול מורגל. שש, די, שש, לחשה לילדה הנלפתת. גבי הביט בהן. כמו כיסא נדנדה הן נראו לו. כיסא שאך לפני רגע עדיין ישב בו מישהו ולפתע קם. משאיר אותו לזו הקלות מעלה מטה עד שידמום. את הרובה הניח תמיד בארון המעילים בחלק התחתון. הוא השעין אותו שם במאונח ושולי המעילים לכחו את הלוע. הארוכים שבהם הגיעו עד ההדק ממש. צמר וזעם, שוואור וניילון ודרד של הבנות נצמדו על הקנה הקר הנחשי ולדפו אותו. המחסניות הוחזקו במגירה שבשידה הסמוכה לראשו, ליד האקמול וטיפות האף. אף פעם לא השאיר אותן עם הנשק, צריך להיזהר. הוא לקח מחסנית אחת ותחב אותה בכיס הקדמי של הדגמח הירוק, שאלה על רגליו בחושך. אלא, הוא נגע באוזנה השמאלית, חש את התנוך הרך נסמר, ודברים אחרים הבזיקו בו פתאום, דברים של לא עכשיו. זה אצלך, כן? את מוכנה עם זה? כן, כן, בטח, היא מלמלה. וברקע המשיך לנסר קולו של שמולי קרבש, מתאבט בחלל היישוב מתוך המגפון הצורמני. נמר ג' נמר ג'.
אנחנו לא נעשה פה כל מיני ספוילרים על הסודות שכאמור גבי ואלה מנסים לשמור להם, ומיקה לאט לאט חושבת שהיא מבינה כל מיני דברים כילדה מתבגרת. אני קצת אתאר אותה. הספר נפתח בנפילת קטיושה. השריקה הגיעה כמו תמיד פתאומית. לא היה גם היום את כל מערך האזעקות וצבע אדום שיש היום לכל ההתראות.
ממש לא, זה פשוט קרוב מדי לגבול.
כן, שומעים את הבום ואז הולכים לחדר ביטחון או למקלט. השדות כבר התכוננו בדרכם, שיחים נמוכים הרטיטו עלים, באוויר נטול הרוח, גרגירי האדמה נדחקו זה לזה וקלעו בתוכם תולעים עברות, ובמטעים שלחו עצי התפוז הצעירים שורשים מהוססים לחפש להם מים. עוד רגע יגיע הפיצוץ, ואחריו בור, ואחריו שקט. הנה, אנחנו מתחילים עם הנוף, והאלימות גם מול הנוף, לא רק מול האנשים. מיקה ישבה על כיסא הנוח והספר בידיה. אור שלוש בצהריים הזדחל בנחישות בין ריסיה, והנמשים על פניה התרבו. בזמנים כאלה לא הרגישה כלל בת 16, בכלל לא. כל גופה כבד כמו קליפה של עץ זקן מאוד, איבריה האיטיים מזרימים דם אל תאי קצוות פיהוקיים, ואיזה טקטוק חסר סבלנות ועיקש מהדהד לה, די, די. וזה ממשיך, ואחר כך היא רצה לתוך הבית שכולו חלונות חלונות. זאת אומרת, הבית שאמור להגן, והוא לא יכול להגן, הוא רק דווקא עלול לפצוע יותר.
נכון.
אז אנחנו מתוודעים פה באמת אל מיקה ואל השדות ואל הבור, ו אל הפסטורליה שמופרת כבר בעמוד הראשון. כן. ואחר כך את תפרי אותה שוב ושוב בתוך המשפחה.
אני מאוד אוהבת לכתוב על טבע ועל חיות, בגלל שמבחינתי חיות זה משהו, הן תמיד מרגישות משהו ש, כלומר, שאנחנו לא יודעים. הם מרגישים את הבעלי חיים, ובטבע יש את הניואנסים מתחת לפני השטח. שהטבע והחיות מרגישים לפנינו, לפני
כן, הם מרגישים, אדם. למשל רעידות אדמה וכאלה, כן, הקורות, והם החתולים שלי מיד מתחילים להתרוצץ, אני מבינה שיש חלילה משהו.
הם חכמים מאיתנו, ויש לנו מה ללמוד מהם. ואיכשהו אני מוצאת את עצמי, כותבת שוב ושוב על החיות ועל הטבע, כי אני מנסה לתאר איזשהו מצב יותר בראשיתי, יותר ראשוני, יותר חושי אולי, ו לכן אני מאוד אוהבת לחזור לסיפורי החיות, באמת. עכשיו, לגבי בית, זה גם נושא שמאוד מאוד מעסיק אותי. באמת, אמרת על הבית שבעצם לא מעניק הגנה, לא המקלט, לא הבית, הכל מלא חלונות. אבא שלי הוא מהנדס בניין, ולכן כל החיים גדלתי מגיל מאוד צעיר עם מפות ותרשימים וסרטוטים, כל הבית
אותו דבר אצלי. כן, שני ההורים מהנדסי בניין, כל הבית מלא סרטוטים, מפות, עטים מיוחדים, שקפים.
כן, אז לכן אני מאוד מעסיק אותי גם ההיבט החומרי, של לבנות את הבית ואיך בונים, וכשהייתי קטנה אפילו סרטטתי לעצמי את בית החלומות שלי, ואיך הוא צריך להיות בנוי וכו.
עם אגם באמצע, מים באמצע.
עם הגלישה מחדר השינה שלי ישר לבריכת שחייה, שתהיה בחוץ, זה היה החלום שלי, לצערי לא הגשימו לי אותו, אולי יום יבוא. ונכון שגם כילדה כל הזמן הייתי מחפשת פתחים נסתרים ואפשרויות בריחה, אם יבואו מחבלים, איך אני אברח ולאן אני אלך. כלומר, אז כל המרחב הביתי הוא מאוד טעון, כי את כל הזמן מחפשת גם איך לצאת ממנו ולאן לברוח אם ייכנסו מחבלים. זה לא נשמע לי כמו ילדות של ילד נורמלי, כלומר, ילד לא אמור לחשוב על דברים כאלה.
ככה צומחת סופרת. לפחות זה מן הצד השני. אגב, והדמות של האחות, של זוהרה, שהופכת לזוהר, גם בגלל הסיפור האישי שלה והטראומה שלה, עם הפרה הזאת שהיא רוצה להריח בסטודיו, מאיפה זה הגיע? אומרת, את מכירה אומנית כזאת?
יש לי אחד כזה בבית. אני מאוד מושפעת מאומנות, בעלי אומן, וגם בספר הראשון שלי, עבודת אדמה, גם שם יש אמן משוגע, שבמקום לבנות בית, כבן ממשיך, אז הוא פשוט לוקח את האדמה שהוא מקבל, ובונה עליה, זה מיצב אומנותי משוגע, ומכעיס את כל הכפר. זה בעצם זוהרה, אני קוראת לה זוהרה, למרות שהיא קצרה את שמה לזוהר, אבל זה לא יעזור לה, כי בשבילי עדיין זוהרה. אי אפשר לברוח מהזהות האמיתית, מתחת לכל השכבות. אז זוהר היא גלגול של שוני מהספר הראשון.
של האמן מהספר הראשון.
של האמן מהספר הראשון.
וקצת הבן זוג בבית.
כן, כן. אבל לא נעשה ספוילרים.
אז את מפנטזת גם על בת ים בבית וגם על פרה. טוב, אנחנו לא נעשים ספוילרים. אז זה הספר של האורחת שלי, של אירן גולוד, נמר ג', הרומן החדש של הכשרה אור בעם עובד, ואתם מוזמנים לחפש אותו עם קצת רוחות הצפון שנושבות ממנו. ועכשיו אנחנו ממשיכות עם הספרייה הפרטית שלך, ספר רביעי. קארל אווה קנאוסגרד, הסופר הסלב הנורווגי, עם ששת הכרכים שהם הרומן האוטוביוגרפי שלו, המאבק שלי, או במקור מיין קאמפ, כן. עם השם הפרובוקטיבי הזה, פשוט מתאר את חייו מילדות עד היום. עכשיו, הוא בסך הכל בן 50, הוא בגילי, אבל הוא כבר הספיק להוציא ספר שנראה לי כבר מתחרה במרסל פרוסט וסופרים אחרים שכתבו את הרומנים האוטוביוגרפיים. הכל לפרטי פרטים, הוא חושף הכל, הכל, כל דבר. גם אם זה פרט טריוויאלי ומשמים, גם אם זה פרט של יביך אותו או מישהו מבני משפחתו, זה מה שנקרא כבר ספרות שהיא לא בדיון, והיא כבר גם לא רק איזה משהו דוקומנטרי, זה כבר איזה היפר דוקומנטציה, זה הכל יש שם. ויש מי שאוהבים אותו אהבת נפש, זאת אומרת, יש לחוג מעריצים, ויש אנשים כמוני שאני עדיין מה שנקרא סקפטית. אני לא יודעת עוד איך לאכול את זה.
אז שאלו אותי לאחרונה, מילאתי איזשהו שאלון, עם איזו דמות הייתי רוצה, עם איזו דמות מרומן הייתי רוצה לנהל רומן. ועניתי עם קארל אווה קנאוסגרד. כי אני מאוהבת בדמות שלו בספרים. כלומר, אני לא מכירה אותו כאדם, כסופר, אבל אני פשוט מאוהבת עד כלות בדמות שלו, עם הפגמים ועם החולשות בספרים. אני חושבת שהוא, אם דיברנו קודם על הפיעפוע הזה שבין הספרות והמציאות, כן. אני חושבת שהוא פשוט, אני שייכת למחנה שאוהב אותו מאוד, משום שההתמזגות הזאת בין הספרות והמציאות אצלו היא כמעט טוטלית.
כן.
וזה מאוד מאוד יפה לראות את זה. הדרך שבה הוא מתאר פרטים ועדיין מצליח להחזיק אותך כקוראת מרותקת אליו, זה משהו שבעיניי אין הרבה סופרים כאלו. משהו מאוד מיוחד, אני קראתי את כל הספרים האלו שהם אבי קרס, בנשימה עצורה, ממש. מצאתי את עצמי מזדהה איתו, אני אספר פה משהו אפילו קצת מביך. ב-2016, בקובעי כמנהלת הפסטיבל, אז הזמנו אותו להשתתף בפסטיבל, והוא אמר שהוא יגיע, זה כמובן ריגש אותנו מאוד. כל הבנות התחילו לריב מי תקבל את החדר לידו, במשכנות שעננים, זה היה מריבה, קשה. ובאותו זמן קראתי את גבר מאוהב, שזה הספר שהבאתי היום.
זה החלק השני.
זה החלק השני, כן, שבו הוא מספר על איך הוא הכיר את אשתו, איך הוא התאהב בה, ובעצם הוא הולך קדימה ואחורה בזמן, מתאר את הילדים שלהם, איך הם נולדו, ואת כל הקשיים שהם חווים.
ואז מגיע הפסטיבל.
ולבסוף הוא ביטל, ממש בשנייה האחרונה. אך לפני שהוא ביטל, ישבתי וקראתי את הספר, והיה שם קטע שכל כך הזדהיתי איתו, שמיד עזבתי הכל וכתבתי מייל לסוכן שלו, ואמרתי, תשמע, אני עוד חודש נוסעת לשוודיה לבקר את אחותי, כי אחותי גרה בשוודיה, ואולי קארל אווה היה רוצה לי לפגוש אותי. אני אשמח מאוד לפגוש אותו ברחובות סטוקהולם ולדבר איתו, וזו כמובן הייתה בקשה מאוד תמימה, והיה ברור שזה לא יקרה, ואמרתי, כן, ואני גם מביאה את הילדים שלי, אז אנחנו נוכל להסתובב יחד עם העגלות שלנו ברחובות סטוקהולם, ואני מניחה שהוא מקבל עשרות מיילים כאלו. אז הוא ענה לי בנימוס, אמר שהוא בכלל לא גר כבר בסטוקהולם, וכן, אז ולבסוף, כשקארל אווה וכן הגיע למשכנות שאני מקבל את פרס ירושלים, אני ראיתי אותו במציאות, ולא העזתי לגשת אליו.
אז עכשיו את צריכה לכתוב את הספר האישה מאוהבת, מאת לירן גולוד.
כן, אבל שוב, אני מאוהבת בדמות הספרותית שלו.
כן, זהו, אז זה צריך לומר, גם שזה רומן אוטוביוגרפי, הרי זה אף פעם לא הסופר וחייו אחד על אחד, הרי יש פה בכל זאת את המעשה, את המלאכת הספרות ומלאכת הבדיון, לצד הפרטים הנכונים. עכשיו, הספר הראשון, מוות במשפחה, עסק באמת בילדות המוקדמת שלו, לצד האב האלכוהוליסט ומותו של האב. הספר הזה, כמו שאמרת, הוא כבר גדול, הוא מתאהב בלינדה, שאותה היא שוודית, ולכן הוא גם עובר לשוודיה, נולדים להם שלושה ילדים, ובעצם הוא צריך להפוך להיות אף במשרה מלאה. זאת אומרת, זה בדיוק מראה הפוכה לאבא שלו שלא תפקד, הוא צריך להיות אף במשרה מלאה, כי לינדה היא חולת נפש, ולא יכולה לתפקד כאם.
כן, היא לא הייתי מגדירה חולת נפש, היא לא יציבה. היא לא יציבה, היא סובלת מדיכאונות, שאני בטוחה שהיא מאוד שמחה שהוא כתב על כך בספרים שלו.
כן, והם כבר לא ביחד בין היתר, כמו כל מיני אנשים שהוא חשף את חייהם. אז הכרך הזה זה בגלל המאוהבות?
לא, דווקא בגלל איך שהוא מגדל את הילדים.
אוקיי, האבהות.
כן, ב-2016 גם היה לי תינוק קטן, וקראתי את הספר בזמן שאני מניקה, וככה הייתי מאוד אמוציונלית.
אז לאט לאט הם התחילו לצאת בעברית, כל הספרים רואים אור בהוצאת מודן. אז את קוראת. מסוף הספר, זה אומר הוכחה שהגעת עד הסוף.
ודאי, שבועיים אחר כך, בשעה שווניה והיידי השתוללו סביבנו, קפצו על הספה וצרחו, עמדנו צמודים זה לזה, והתבוננו בפעם השלישית בחיינו, בפס כחול קטן, בתוך מקל לבן קטן, מוצפים ברגשות. יון הכריז על בואו המתקרב. הוא נולד בשלהי הקיץ הבא, טוב מזג וסבלני מהרגע הראשון, תמיד על סף צחוק, אפילו כשסערה התחוללה סביבו. לעתים קרובות נראה כאילו גררו אותו מבעד לשיח קוצני, מכוסה כולו בסריטות שציפורניה של היידי הותירו בו ברגע שהייתה לה הזדמנות. מה שפעם הטריד אותי כל כך בשיטוט בעיר, כשאני דוחף עגלה תינוקות, היה עכשיו היסטוריה נשכחת וזרה, שכן עכשיו הסתובבתי ברחובות דוחף עגלה רעועה ועליה שלושה ילדים, לעתים קרובות 2-3 שקיות משתלשלות מידיי, מצחי ולחיי חרושים תלמים עמוקים, ועיניי בוערות בטירוף מרוקן, שאימו איבדתי קשר מזמן. כבר לא היה אכפת לי מהנשיות שאולי משתמעת ממעשיי. עכשיו מה שחשוב הוא להביא את הילדים בזמן למקום שבו אנחנו אומרים להיות, בלי שהם יתיישבו בהתרסה על הארץ ויסרבו להמשיך הלאה, או כל רעיון אחר שיצוץ במוחם ויהפוך את תקוותי לבוקר או לאחר צהריים קלים לתקוות שווא. פעם אחת עצרה חבורת תיירים יפנים מעברו אחר של הרחוב, והצביעה עליי כאילו שאני עומד בראש מצד קרקסי או משהו כזה. הם הצביעו, תראו, הנה הגבר הסקנדינבי, תסתכלו ותספרו לנכדים שלכם מה ראיתם.
אז גם המאוהבות וגם המורכבות של המאוהבות והאבהות, שלושה ילדים, שזה באמת תמונת מראה לאבהות של אביו.
כן.
ועכשיו לאחרונה ממש ראה אור הכרך החמישי.
כן, שכמובן כבר נמצא על שולחני.
והשישי בדרך.
כן. אני חושבת שקרלו וקנוסגרד הוא מאוד אוהב לרחם על עצמו, לאורך כל הספרים שהוא כתוב מאוד מאוד שרוי ברחמים עצמיים, וגם אני בן אדם כזה, אז לכן אני מאוד מזדהה. ולחלוטין, הוא הפוך לחלוטין מלוסיה ברלין, שתכף נדבר עליה. שגם היא מאוד, הוא כותב ציפורים אוטוביוגרפיים, אבל שונה ממנו 180 מעלות.
אז הכרזת מראש של הספר הבא, אז אנחנו שוב נזכיר את קארל אוב קנאוסגורד, זה הסדרת ספרים שלו שראו אור בהוצאת מודן, ועכשיו הספר האחרון, הספר החמישי, קובץ ציפורים. המדריך לעוזרות הבית, מאת הסופרת האמריקאית לוסיה ברלין, והספר האור בהוצאת אסיה הוא ספר פשוט מופלא. אם קודם הייתי סקפטית, עכשיו אני ביחד איתך, זה ספר מופלא של סופרת אמריקאית שהתחילה לכתוב בשנות ה-60 ורק לפרסם בשנות ה-80. דיברנו על הבהות קודם, אז פה זה העניין של האימהות ובלי רחמים עצמיים. היא התחתנה עם שלושה גברים ונולדו לה ארבעה ילדים, והיא מצאת עצמה כל פעם נשארת, הופכת להיות אם חד-הורית, שצריכה לפרנס ארבעה ילדים, והרי הסיפורים שגם לא התפרסמו לא יפרנסו אותם, ולכן היא עבדה בכל דבר שרק יכלה למצוא בין היתר כעוזרת בית. כמובן שהחיים האלה גם גרמו לה להיות מכורה לטיפה המרה, לאלכוהול, והסיפורים פשוט מבוססים על חוויות של החיים שלה, וזה באמת התחתיות של הקיום האנושי, שגם אולי החברה הקפיטליסטית, האמריקאית, מביאה גם את האנשים הטובים והמוכשרים למקומות האלה. מדורי התופת התחתונים האלה, שעליהם כותבת לוסיה באיפוק, באירוניה, בעת מושחז.
נכון.
סיפורים נפלאים.
אפילו בהומור.
אפילו בהומור, כן.
סיפורים רבים הם כל כך עצובים, נכון. שממש הם... עיניי התמלאו דמעות כשקראתי אותם, אבל יש הרבה הומור בסיפורים שלה. היא באמת, יש לה סיפור חיים מרתק, ואני מאוד שמחה שהיא זכתה לעדנה מחודשת, שגילו אותה מחדש,
זהו, היא התפרסמה בעצם ממש אחרי מותה. היא החלה לפרסם בשנות ה-80, אבל היא זכתה להכרה רק אחרי מותה בתחילת שנות ה-2000.
כן, וזה ספר אב קרס, כלומר, היא כתבה באמת עשרות סיפורים, וזה לא כל הסיפורים שלה.
כן.
היא עכשיו יצאה בארצות הברית ספר נוסף עם סיפורים נוספים, כלומר, היה לה קורפוס באמת מאוד מאוד מרשים, וזה
ספר ש... אנשי הוצאת אסיה. אנחנו קוראות כן. לכם לתרגם גם את הספר החדש.
ממש, ממש, אני כבר אמרתי להם. זה... אז התלבטתי מאוד מה להקריא, כי באמת אני רוצה להקריא כל כך הרבה, אבל...
מאוד קשה לבחור, ואנחנו נבחר בסיפור שנושא את שם הספר, כן? המדריך לעוזרות הבית, שמבוסס כן. על...
כן, היא אכן, היא לא רחמה על עצמה, היא פשוט עובדה בכל עבודה אפשרית, כדי לפרנס את הילדים שלה. ואני אקריא קטע מתוך עוזרות, המדריך לעוזרות הבית. עוזרות בית אכן גונבות. לא את הדברים שאנשים שאנחנו עובדות אצלן כל כך פוחדים עליהם. העודפות, זה מה שבסוף מרגיז אותנו. אנחנו לא מחפשות את המטבעות שבמאפרות הקטנות. איזו גברת במסיבת ברידג' באיזה מקום הפיצה את השמועה שכדי לבחון את היושר של עוזרת בית, צריך להשאיר מאפרות חרסין הקטנות פה ושם, מסביב לבית, ולהניח בתוכן מטבעות. הפתרון שלי לזה הוא תמיד להוסיף כמה מטבעות של פני, אפילו של 10 פני. בשנייה שאני מגיעה לעבודה, אני קודם כל בודקת איפה נמצאים השעונים, הטבעות, תיקי הערב המוזהבים. אחר כך, כשהן רצות אליי בפנים נפוחים ואדומים, אני רק אומרת בנונשלנטיות, מתחת לקרית, מאחורי האסלה הירוקה. הדברים היחידים שאני באמת גונבת הם כדורי שינה, שאותם אני חוסכת ליום סגריר. היום גנבתי בקבוקון סומסום של ספייס איילנדס. גברת ג'סל מבשלת רק לעתים נדירות. כשזה קורה, היא מכינה אוף בסומסום. המתכון מודבק על הדלת הפנימית של ארון התבלינים. עותק אחר מונח במגרת הבולים ומעטפות, ועוד אחד בתוך פנקס הטלפונים שלה. בכל פעם שהיא מזמינה אוף, רוטב סויה ובקבוק שרי, היא מזמינה עוד בקבוקון סומסום. יש לה 15 בקבוקוני סומסום. עכשיו, 14.
למי מכם, המאזינות ומאזינים שמעסיק עוזרת בית, תקראו את כל הספר, וגם את הסיפור הזה בפרט. כי זה באמת, כמו שאת אומרת, זה ספר שובר לב. גם כי את לא יכולה שלא לקרוא אותו דרך מה שאת יודעת על חייה.
נכון, ועוד פעם אני חוזרת לפעפוע הזה, כן. שבין החיים והמציאות, כמה שהחיים...
בין החיים והבדיון.
והבדיון,
כן.
כן, 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 לגמרי. כן, בין החיים והבדיון, וכמה שהספרות יכולה לחלחל לתוך המציאות ולהפך. פלובר פעם סיפר, כשהוא כתב את מדם בוברי, הוא סיפר שבמשך שבועיים, כשהוא כתב הסצנת המוות שלה בסוף, של אמא, הוא לא הפסיק להקיא. כלומר, ממה שהוא כתב בעצמו, הוא הרגיש כל כך רע במשך שבועיים. ואני זוכרת שקראתי את זה במאמר, והייתי, פשוט נדהמתי מזה. איך שגם...
במכתבים שלו, שהוא אולי כותב, יש לו את המכתבים שהוא כותב, איך הוא כותב את מדם בוברי, שזה מקסים, ספר המכתבים שלו.
כן, אז אני צריכה לקרוא את זה, אבל קראתי באיזשהו מאמר בניו יורקר, ונדהמתי מהעניין הזה, שבאמת איך גם הספרות מצליחה לחלחל ולהשפיע.
והוא ממש נכנס לגופה של מדם בוברי.
מדם בוברי סמואה.
בדיוק. אני אסיים עם קטע קטר מהספר שלך, מנמר ג' שבו את כותבת על גבי, שנזכר, גבי האב, שנזכר באמא שלו שנטשה אותו. בתוך החושך יש חריץ זעיר של אור, רק פס. הוא ממקד בו את עיניו כאילו אין דבר מלבדו. כבר ביקש בקבוק וביקש מוצץ, ולא ידע מה עוד יבקש כדי להביאה אליו. הוא יושב על קצה המיטה, מחוץ לתחום המחסום, ועוד רגע ייפול. אמא, הוא קורא, אמא, בהתחלה בלחש, אחר כך בקול רם ובבכי, ואפילו צועק, דורש שתבוא, ולבסוף שוב לוחש. הוא מתייאש וזוחל בחזרה אל הקרית, ראשו מונח עליה ומבטו אל פס האור. אולי היא תבוא רק עוד פעם אחת. ממש כמו משוררת. לירן גולוד, הסופרת, תודה רבה לך ששיתפת אותנו עם אהבת הספרים שלך והספר חדש. אני ענת שרון בלייס, כל הפרטים על התוכנית הזאת בדף הפייסבוק שלי, ולשמוע אותה ותוכניות אחרות ביישומון כאן אודי. תודה לכם, להתראות, שבת שלום.
לאן, כמה זמן נשאר לנו ללכת, לשתוק, לענוד מילים כמו זהב, אם לא ניקח יותר מדי נוכל לשמוע את הרוח, להרגיש כשהיא נושבת, לפרוץ את דלת הפלדה מאחוריה, שיעביר את הזמן, נחלוף, נפתח, נסגור ונעלה שוב על אותו הכביש, כל כך מוכר ומעצמו נוסע, רחוק מכאן אז לרוץ לים, אהבנו את עצמנו מחדש, ועם הזמן הצלילים כבשו דבר, במרתף המטפטף רחוק מכאן, לדאוג הכי פשוט זה להפסיק ללכת, לתוך חלל לרוץ לכל הכיוונים, אולי הדרך משוררת היא תכתוב לנו שירתם, רחוק מכאן אז לרוץ מהים, אהבנו את עצמנו מחדש, אז תראה